יום טוב לכולם, אנחנו פרשת פנחס. עכשיו הנקודה שהכהן תמיד התייחס אליה בכל פעם ופעם, והיא היוד הקטנה, זוכרים? פנחס מופיע היוד קטנה. מה אומרת היוד הקטנה? בכלל כל הפרשה הזאת, אני עוד פעם מדבר, האמת זה מאוד מצחיק. אני אסתכל על הפרשה, אסתכל קצת, עובר על הדברים שכתבתי, ואז החלטתי, אני כותב על נושא מסוים. עכשיו מה מתברר לי? שנה שעברה כתבתי על אותו נושא. זאת אומרת, זה מאוד מעניין. עכשיו, כמובן שאני לא כותב בדיוק את אותו דבר, אבל המעניין הוא שתמיד ישנה בפרשיות איזושהי כמה נקודות שככל שאתה מתפתח ולומד דברים, אתה מתלבש על אותה נקודה. מצד אחד, אתה אומר, וואלה, מה אני עוד פעם כותב על אותו דבר, מצד שני, זה לא מדויק. למה? כי בהתפתחות שלך, אתה פתאום רואה במשפט הזה איזשהו משהו חדש, איש אשר רוח. מה זה רוח? מה המושג הזה של רוח? אז קודם כל, המושג של רוח הוא הנשמה מורכבת מחמישה דברים. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. חיה ויחידה, לא, אז לא מתעסקים. זה קבלה וזה כבר למעלה בעולמות העליונים. אבל יש את הנפש, שהנפש היא בדרך כלל, זה הרבדים של הנשמה. שהרובד התחתון שמחבר בעצם את הבהמה שבנו, זה הנפש הבהמית. עכשיו, הנפש הבהמית לא יכולה להתחבר ישירות לנשמה, יש את הרוח שהיא בעצם מחברת את הנפש הבהמית לנשמה. עכשיו, כאן בעצם לאן נושבת הרוח? הרוח יוכל לנשוב לצערנו רב לכיוון הנפש הבהמית, ואז מה תהיה? בהמה. הרוח יוכל לנשוב לכיוון הנשמה, ואז מה תהיה? נשמה. תהיה צדיק, תהיה גדול, תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא פשוט, כי אתה נמצא כלו איפה? בתוך הגוף. אתה בתוך הגוף. והגוף הוא גשמי, ורוצה את התאוות ואת ההנאות. ולכן, אני חושב שהכותרת של הפרשה הזאת זה איש אשר רוח פה. בגלל שזו פרשה, אני לא יודע אם יש עוד פרשה שכל כך הרבה דמויות בפרשה, כולל נשים, ומזכירים לנו נשכחות, דמויות ששכחנו מהן בכלל. אם זה בני קורח שלא מתו שפתאום אומרים לנו, אם זה הבנים של אהרון שמתו, ואם זה שתי הפרחחים האלה, דתן ואבירם, ואפילו ער ועונן, הבנים של יהודה, שזה כבר משחר ההיסטוריה, גם מזכירים אותנו בפרשה שלנו. לבוא ולהגיד לנו אולי שבעצם המכנה המרכזי המשותף לכולם, צריך לבשפחותם, לבית אבותם, לכל, הרעיון המרכזי הוא שהקדוש ברוך הוא באמת לא נותן לך דברים רעים או תכונות רעות. זה השימוש, מה אתה עושה עם זה? אז הנה נראה פנחס. פנחס אמרנו היוד היא קטנה. למה היוד היא קטנה?
יוד, בוא נעבור,
כן,
לא תקופה את הפרשה, אבל כאילו
קצת
ככה,
לא, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. פנחס, מה שקורה, יש את בלעם הרשע הזה לפני שהוא הולך, נותן הצעה לבלק, אתה רוצה לגרום לעם ישראל לחטוא, תביא להם, תארגן להם בחורות שיחטאו. אז מה עושים? עושים את זה בחוכמה, מקימים מחנה. במחנה הזה זה מה שנקרא קניון פתוח, תקראו לזה. ומה מחפשים במדבר? בגדים אווריריים, שלא יהיה חם. פשטן. בדי משטן זה מצרך מבוקש. מקימים קניון וכותבים, וואלה, שתיים במחיר אחד, וזה מפרסמים. עכשיו באים החבר'ה, נכנסים, רואים, וואלה, בגדים נחמדים. אבל הבגדים בהתחלה הם בגדים לא כל כך זולים במיוחד. ואז אומרת להם המוכרת, שנראית כמו הצרות שלנו, איזה זקנה, בלה, מגילה, כנסו בפנים, יש לנו שם את הסחורה היותר טובה. הם נכנסים בפנים, מחכה איזה בחורה צעירונת, חצי ערומה, מראה להם בגדי הפקשתן המפוארים, תוך כדי כך מנענת קצת, עושה פה, ומה, בין הגבר זה גבר. ואז היא אומרת לו, אתה רוצה את ההנחה מיוחדת? יש לי בפנים עוד יותר טוב. נכניסה אותו לחדר עוד יותר פנימי, ושם הוא לבד איתה. ואז הוא אומר, אתה רוצה קצת לשתות קצת יין? בוא נשתה קצת יין. הוא כבר חצי מסטול, ואיך אומרים, כבר מתחילה לשחק איתו. ואז היא אומרת לו, אתה רוצה אותי? הוא בטח, הוא כבר לא דלוק. אז היא אומרת, קודם כל תשתחווה לפסל שיש לי כאן. זאת אומרת, גרמו להם כאן גם להשתחוות לפסל וגם לזנות עם בנות מואב.
כן.
וכל זה הייתה הצעתו של
בלעם.
בלעם. מה אומר הקדוש ברוך הוא?
למה הוא רוצה לעשות את זה?
שלחתי את עם ישראל. לגרום לעם ישראל לחטוא.
להסיט אותם
מהדרך הטובה.
מהדרך הטובה.
בוודאי. זה מה שהוא עושה. זה מה שכל המטרה שלו הייתה. יפה. עכשיו, מה קורה? ברגע ש ויחל העם לזנות את בנות בעל, סוף פרשה קודמת, ותקרן על העם לזבחי אלוהם, ויוכל העם וישתחוו לאלוהם, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף השם בישראל, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקר אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה ושופטי ישראל, ארגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור, והנה תראה מה קורה בתוך כל הבלגן, אז הם מתחילים שם להרוג את כל החוטאים למיניהם, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. ויער פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל לקובה, ויתקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מבני ישראל, והיו המתים במגפה 24,000, 24,000 מתו במגפה הזאת. מי זה האיש?
בגלל
הזנות.
הזנות הזאת.
ובתוך כל הבלגן הזה, מה עוצר את זה? מה עוצר את זה?
לא כולם היו יהודים שם?
מה זאת אומרת?
אני אומר, כאילו, גם הזנות וגם...
לא, קודם כל, לא, קודם כל...
מואביות.
כתוב, ויקרב אליך ואת המדיינית.
הם נעו במדבר ושעו במדבר.
נכון.
היו גם
מדיינים, כאן הם כבר קרובים לארץ, כאן הם כבר נתקלים עם כל העמים שגרים כאן.
הבנתי.
ואז הם נתקלים עם המדיינים.
הוא לא עשה איזה בסתר, הוא יצא החוצה, הוא צריך להראות לכל העם מה הוא עושה.
עכשיו, מה שמאוד מעניין, אנחנו לא יודעים מי הוא. לא יודעים מי הוא ולא יודעים מי היא. רק יודעים מי הציל את המצב. שזה גם נקודה מאוד מעניינת, כי אם הקדורה רוצה להסתיר אותו לגמרי, אז לא היינו יודעים בכלל מי הוא. אולי בצורה של סוד היינו מגלים. אבל הפרשה שלנו מתחילה בצורה מאוד פשוטה. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי בני ישראל לקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו וזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל, ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה עמוקה מדיינית כוסבי בצור, ראש ומות בית אב במניין הוא. מה קרה? למה מקודם אתה לא מגלה לנו מי הוא? וכאן אתה לא רק מגלה, אתה מתברר לך שזה שתי דמויות מאוד בולטות. וזה רק מראה על באיזשהו מקום את הצניעות של התורה. כי שם התורה רצתה להדגיש את המעשה הטוב של פנחס. ורצתה לא כאילו תכף לבוא ולשים את, את הדגש על הפושע ועל הזה. אבל כאן התורה רוצה להדגיש שזה לא, הוא לא רק סתם בן אדם. וגם מצד שני, גם להראות שלצערנו הרב, מדובר כאן באחד מהראשים של עם ישראל. אחד מראשי הבתי אב של שבט השמעוני. זאת אומרת, בוא נגיד, בתי אב, סתם לדוגמה, היו אולי חמישה. זאת אומרת, שהיו בעצם, רבה קורא, יש נגיד את הנשיא של כל השבט, ויש לו את אלה שעוזרים לו למשל. הוא היה אחד מהזה, אם לא ראש השבט בעצמו. אולי לא ראש השבט בעצמו, אבל כרגע אנחנו רואים דמות בולטת ביותר. ופנחס מציל את המצב. עכשיו, מה זה פנחס מציל את המצב? מה כל האחרים עושים? הרי יש שם, בלי עין הרע, משה, אהרון, זקני ישראל. מי זה פנחס בכלל? עד היום לא שמענו עליו בכלל. אז קודם כל אומר, היות קטנה למה? להראות לנו. קודם כל, כל יהודי, יהוד זה יהודי. אין יהודי קטן. כל יהודי תמונים בו כוחות עצומים. הנה פנחס הזה, עד היום לא שמעת עליו. הוא רואה מעשה ומקנה את קינת השם. זאת אומרת, אחד שהיה אנונימי עד היום. זאת אומרת, מה הלימוד כאן? הלימוד הוא כאן שאנחנו לפעמים אומרים, מי אנחנו? אתה רואה דברים שנעשים, אתה אומר לך, לא, זה לא, אני לא צריך להתערב בזה, מה פתאום, וזה. באה התורה אומרת לך, מה זה אתה לא יכול להתערב? אם אתה אכפת לך מהקדוש ברוך הוא, אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה חייב להתערב. הבן אדם הזה סיכן את החיים שלו. הרי הוא נכנס לתוך שבט שמעון. דקר את ראש השבט עם חנית באמצע מעשה, הוא ואת הבחורה שאיתו, שגם היא מראשי המדיינים, וככה יוצא איתם על החנית החוצה. הרי היה ב-100% לא יוצא חי מהדבר הזה, אלא אם לא קראו לו ניסים. הגמרא, איך אומרים, מספר את כל הניסים שקראו לו. יש הרבה ניסים כאן, אבל הנס המרכזי
שהוא נשאר חי.
תשמע, אתה עצמך נכנס לתוך, סליחה, בוא נגיד, לתוך הקסבה של שכם. והורג את ראש אבו מאזן ויוצא איתם על חנית. מי ייתן לו לצאת?
אבו מאזן בסוילה.
כן, ארבר בזולילה. הוא חיים לא יצא. וכאן עוד לא מדובר על אויב. מדובר על ראש שבט בישראל. שאתה תכלס בשטח, יש, יש לך כל ההצדקה להרוג אותו. מה, אתה הרגת את ראש השבט שלנו? יהודי. יש כאן נקודה חשובה ביותר, שחשוב להבין אותה. אנחנו מסתכלים על הדברים, ואנחנו קוראים את הפרשה, טוב, נו, פנחס, גיבור, עשה מה שעשה. צריך להבין מי הדמויות שמדובר כאן. זה עוד פעם מדובר כאן על, על אנשים מהדרגה הכי גבוהה הבאה. וכמה פנחס הזה, שעד היום אף אחד לא מכיר אותו, והולך לו רגל, ראש שבט בישראל. הוא אומר, אומר ככה, תשימו לב, אומר, אור החיים הקדוש מסביר, יש כאן קנאת השם. מה זה קנאת השם? קנאה זה דבר מאוד מסובך להסביר אותו. קנאה, קנאות, האם זה דומה, האם זה שונה. עכשיו, יש לקנות ב, יש לקנות ל, שזה שתי דברים שונים, אבל הם שתיהם מאותו שורש. הקנאה יכולה להיות הדבר הכי חיובי והדבר הכי שלילי. למרות שאנחנו רואים, הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, נכון, שזה בכיוון השלילי. אבל אם זה בכיוון החיובי, בדיוק כמו שזה מאוד מעניין לדעת. הרבה פעמים כשמידה היא מאוד רעה, היא גם יכולה להיות מאוד טובה. כי מה זה קנאות להשם? קנאות להשם, עוד פעם, זה אומרים הלכה ואין מורים כאן. למה אתה לא תלך ותרצח? למה? כי אתה בחיים לא תגיע לדרגה של פנחס. כי פנחס היה, עשה איזה, כמו שאומר, בקנאו את קינתי, אומר לא היה אפילו נגיעה קטנה של פנחס. אין לו שום רווח מזה. לא חיפש כבוד, לא כלום, מכיוון שבינינו, הוא נכנס בתוכם. מה זה בתוכם? בתוך השבט שמעון. ולא חיפש ישראל וכן, לכן אני נותן לו את בריתי שלום. הוא עשה את הדבר ללא נגיעה אישית, עשה את זה לפני כולם, ועשה את זה בתוך שבט שמעון, סיכן את עצמו בחיי, בוא נגיד, משימת התאבדות בעצם. כל זה בשביל מה? בשביל להציל את כבוד השם. אולי יכל לראות שמבזים ככה את הקדוש ברוך הוא. וזה, כמה פעמים אנחנו רואים שאנשים עושים דברים שפוגעים באמונה שלנו, ואנחנו לא מגיבים. כמה פעמים אנחנו רואים אנשים שמזלזלים ביסודות, ביהדות, ואנחנו לא מגיבים. הרבה, זה קורה לנו. וכאן באו למד לנו, אדוני, אתה רואה מעשה שיש בכוחך להגיב ואתה לא מגיב, אתה לא בסדר. עכשיו תגיד, מה אני קטן, מי אני בכלל, מה אני יכול להגיב? אבל זה התוצאה, אם כל אחד יגיד מי אני, מה אני, מה אני, אז אף אחד לא יגיד. תראו, מצעד הגאווה הזה.
יש לו ייחוס, הוא הנכד של אהרון.
הייחוס, דרך אגב, ייחוס.
אה, פנחס הוא הנכד של אהרון?
ייחוס, עכשיו תקשיבו לייחוס שלו. ייחוס שלו.
דרך אגב, בהמשך, הפנחס בא בלי יהוד.
אז זה כן אומר משהו אם יש לו ייחוס לאחד מ...
תשימו לב. הנה. יפה. למה התורה מדגישה את זה? שאלה מאוד יפה. למה התורה פתאום מדגישה שהוא פנחס בן אלעזר לכאורה? בסדר, אז מה החוכמה הגדולה? ביג דיל, מה, אחד כזה, זה דמות מרכזית וזה. אומר רש"י, שהיו השבטים מבזים אותו. הרעיתים, הרעיתם בן פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, והרג נשיא שבט בישראל? לפיכך בא כתוב ויחסו לאהרון. זאת אומרת, זה לא היה פשוט. הם לא התייחסו לזה שהוא הבן של, של הנכד של אהרון. הם התייחסו לזה שהוא הבן של מדיינית. כי גם אלעזר התחתן עם מדיינית. ואתה, מה הוא עושה?
אורג מדיינית.
אורג מדיינית. תגיד לי, מה זה? זה דרך אגב דבר מאוד, שאני מאוד, אני חייב להיכנס אל זה. כי מצד אחד באים, אומרים לו, יתרו כהן מדיין. והוא יצטרף לעם ישראל. מצד אחד כאן מדברים על המדיינים בצורה הכי גבוהה שיכולה להיות. אז זה גם נקודה מאוד מעניינת. אז כנראה שבאמת המדיינים היו בנויים כנראה משבטים גם. הוא ישר לשבת הקייני או משהו, או לא יודע למה, לא משנה למה. וכנראה ש... אבל זה גם נקודה דורשת בדיקה. אבל הנה כאן, אותו אחד אומרים לו, אתה? מי אתה בכלל? אתה בן של מדיינית. זאת אומרת, היה לו מעמד חברתי, עם כל הכבוד, למרות שהוא הבן של אלעזר, אבל מי ה... למי אבא שלך נשוי?
הבן של מדיינית.
שאבא שלה, מה היה עושה? הפיתם עגלים לעבודה זרה. אתה בא כאן להתנשא עלינו. זה לא כל כך פשוט. לכן באה התורה ואומרת, זה לא מהצד הזה. זה מהצד שהוא בן אלעזר, בן אהרון הכהן. וכאן אנחנו יכולים לחייב להבין שהבן אדם הזה אין לו שום נגיעה באמת, תחשוב, הרי יש לו רק להפסיד. הנה עובדה, זה מה שאמרו. אבל דבר מאוד מעניין יש כאן. הנועם אלימלך מסביר שההתייחסות למעשה של פנחס היא לא שלילית. להפך, היא חיובית ביותר. זאת אומרת, הבושה שלהם הייתה, תראו, אנחנו, כל גדולי ישראל, עמדנו כאן ולא עשינו כלום. ובא זה שהאימא שלו מדיינית וצריך ללמד אותנו איך להתנהג. אז זאת אומרת, להפך, העלו אותו על נס. הוא אומר, אנחנו, בושה וחרפה, היינו, אנחנו צריכים עמדנו אותו, והוא זה שקם ועשה. אז מה אנחנו נגיד? אומר הנועם אלימלך, דבר מדהים. כן היה הדבר. השבטים בתחילה לא הבינו את המצווה של הריגת זמרי. וכמו שאמרו, שנתעלמה ממנו ההלכה. שמשה רבנו נתעלמה ממנו ההלכה. זאת אומרת, היה כאן שהוא קטע שהתורה רצתה להראות לנו משהו. וכשבא פנחס ועשה הדבר הזה בכוח קדושתו הגדולה, אז הרגישו כולם פה אחד שזה מצווה גדולה להרוג אותו. אף על פי שהוא נשיא. זאת אומרת, עד שהוא לא עשה את המעשה ברגעים האלה, שהמעשה הזה נעשה, הם לא ידעו מה לעשות. ופתאום הגיע פנחס ועושה את המעשה. אף על פי שהוא נשיא, לקח היה ביניהם חידוש גדול על פנחס, שהיה מצד ההם בן פוטי, ויעשה דבר גדול כזה? מה שלא עלה בליבם כלל, שזהו מצווה? ואיך בא זה לפנחס לידע מן הסוד ההוא? לקח מתרץ הכתוב ולומד, לא יהיה הדבר חידוש ביניכם. הוא היה נין הארון, ועמדה לו זכות הארון. זאת אומרת, שלא יהיה חידוש כל כך גדול ביניכם. כי נכון שמצד אמו אולי נראה לכם שהוא פשוט, אבל מצד האבא שלו, חביבה, הוא בא מהארון הכהן. והם שדיברו חלילה, וכאן אומר הנועם אלימלך דבר מדהים, שבו, לא תחשבו לרגע שבאמת בעם ישראל, הזקנים בחוץ דיברו נגד המעשה שהוא עשה. והם שדיברו חלילה, לא מחמת גנאי דיברו, אלא כמטמיעים על עצמם, התפלו על עצמם. איך לא הרגישו בדבר לעשות כמעשה הוא הקדושה והתורה? היוצא לנו מזה. שאחר שעשה פנחס דבר זה, הכניס קנאה בלב עם קודש. עכשיו, מה הוא עשה את המעשה הזה? אומר, אם הוא פנחס עושה מה שהוא עושה, מה זה אומר לנו עכשיו? שאנחנו עד על אחת כמה וכמה, אם נתקל במצב דומה, מה נצטרך לברך שאתה? עכשיו הבנו. שמהיום והלאה יביטו על אורחותיהם בעין הפקיחה להיות זריזים ונזכרים במצוות השם. והנה האדם, העובד השם מעצמו ולפי שכלו, אז אינו יכול להגיע לעלות כי אם עד מקום ששכלו מגיע. כאן זה הנועם אלימלך. נועם אלימלך, אומרים שהאדמור מגור לא נכנס לאף בית אם אין שם הנועם אלימלך. נועם אלימלך זה ספר של רבי אלימלך מליג'אנס. זה האח דרך אגב של, של רב זושה. מהניפולי, זה משפחה של צדיקים עצומים. עכשיו, אליו מיוחס נדמה לי העניין הזה של אדר רבה, אתן בבינו לו, שאני יכול ללמד זכות על כל אחד ואחד נראית, לא משנה. עד מקרים, עכשיו, עד שהוא עשה את המעשה, בן אדם שעובד את השם מתוך עצמו, מתוך האמונה שלו, לפי שכלו, אז אינו יכול להגיע לעלות, כי אם עד מקום ששכלו מגיע, עכשיו הגעתי עד לכאן, זה השכל שלי אומר, אני לא יודע יותר מזה. וכפי שורשו וכוח הבנתו. זאת אומרת, הוא מגיע למיצוי היכולות האישיות שלו, אבל יש משהו מעבר לזה. זה התוספת, זה היהוד הקטנה. זה היהודי שנמצא בתוכך, זה היהוד הקטנה, הכוח העצום שנמצא בתוכך. אבל כשאדם רואה מחברו דבר טוב, כשאתה רואה פתאום את החבר שלך שחשבת איזה פושט, סתם בן אדם רגיל מהרחוב עושה איזשהו מעשה מיוחד, צדקה מיוחדת, עוזר לאיזה חבר, בא בלילה, ביום. נכון? אתה רואה מישהו שעושה מעשים, חבל על הזמן. פתאום לוקח איזה מבוגר, מטפל בו. כל מיני דברים מעשים שאתה בחיים לא היית עושה אותם. הוא מקנה עצמו בו לעשות גם כן כך. הקנאה מביאה שיעשה אפילו שלא כדרך הטבע ויכול לעלות למעלה על ידי זה. ולכך כתוב, אל תקנה וכולי, כי אם ביראת השם כל היום. זהו פנחס בן אלעזר. השיב, על ידי בקנאו את קנאתי בתוכם, פירוש הכניס בלב ישראל הקנאה ביראת השם. ולא חיליתי, פירוש הדבר הזה, הוא דיבר שאין בו קיליון. לכן אמור, הנה אני רוצה שתבין, אנחנו רק הסתכלנו כאן בנועם אלימלך. הנועם אלימלך זה סוד וקבלה, זה דברים עצומים. לכן אמור, הנה אני נותן לו בריתי שלום. כי האדם הנקדש עובד השם באמת, הוא השלם בעובדיו. ומי גרם זה? פנחס בגודל קדושתו, ולכן נתתי לו בריתי שלום. כאילו כמו ברית שלום כנגד מה שהוא עשה, אבל הוא רצח, לכאורה. אבל זה בדיוק העניין. זה כמו שאומרים, אנשי שלום עכשיו. לפעמים שלום, אומרים, אהרון היה אוהב שלום. מה זה רודף שלום? אתה רודף אחרי שלום? אז אומרים, זה מאוד חזק מאוד. מלי, החפץ חיים זה אומר את זה. לפעמים אתה צריך לרדוף את השלום, שנראה כמו שלום, ולרדוף אותו במלחמה כדי להשיג את השלום האמיתי.
אולי אפשר להסתכל על זה בצורה שכאילו הקריב קורבן הקדוש ברוך הוא בגלל המעשים הרעים. זה טוב. בסדר, נכון, קורבן זה לא חייב.
לא הבנתי.
אני אומר, כאילו, מה הוא עשה?
תלחס לך לדבר.
כן, הולך ורצח. הוא רצח.
הרג, בוא נגיד הרג.
הרג, כן, לא, זה רצח. הרג.
זה לא רצח, עובדה שזה מוצדק על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, זה לא רצח.
זה כאילו סוג של להגן על הדרך של הקדוש ברוך הוא.
נכון.
להגן על הדרך.
בדיוק.
עכשיו לא להגן רק, אני חושב.
להם מעבר ללהגן.
זה להגן
את עם ישראל.
בדיוק.
אבל זה להגן על הדרך של הקדוש ברוך הוא לטובת עם ישראל. נכון. זה סוג של כאילו קורבן.
נכון.
כאילו
להגן
על הקדוש ברוך הוא.
אבל אתה לך עם זה עד הסוף, הרי היה לו ברור לפנחס שהוא עושה את זה.
בגלל זה הפרשנות הזאת שהוא יצא ככה, והוא יצא גדול מול הקדוש ברוך הוא.
נכון.
וכאילו, כי בפועל הפעולה עצמה היא הריגה.
נכון.
אני קורא לזה רצח, אבל זה הריגה.
נכון. וזה כמו שאנחנו אמרנו, תיתן אמת ליעקב. ויעקב הוא השקרן והתחמן הכי גדול בעולם. איך אני יכול להגיד תן אמת ליעקב? הייתי בוחר באברהם, הייתי בוחר ביצחק. אז הסברנו שאמת, זה לא תמיד, מה שנראה לנו שקר זה לא תמיד שקר, ומה שנראה לנו אמת זה לא תמיד אמת, ואם זה שקר. מה הכוונה? כאשר המעשים שאתה עושה...
ואני מוכר את זה גם למקומות לא טובים, את הדברים האלה מהפרשה הזאת.
למה?
אתה יודע, אנשים שמאמינים בקדוש ברוך הוא וזה, והולכים והורגים, ולטובת הורגים עם אנשים שהם תמאים ועושים מעשים רעים.
זה הוא אומר שלא לקחת את זה כדוגמה.
אתה אומר דבר, אתה אומר נקודה, בדיוק. קודם כל זה הלכה ואין מורים כך. כי כדי להגיע לדרגות האלה אין היום בן אדם שיכול, זה דבר ראשון. דבר שני, חשוב להבין עוד נקודה. הפרשה, אתה אמרת כאן, העלית כאן נקודה מאוד מעניינת, אני רוצה כרגע לעמוד עליה. אתה אמרת, הרי מצד שהוא רצח כאן מישהו. זה לכאורה זה מעשה גרוע ביותר. לקח ביהודי והרג אותו. איך אפשר לשבח ולפאר דבר כזה? אז נכון, אם ההסתכלות שלי היא הסתכלות של העולם הזה, אתה צודק ב-100%. בסוף היום, למה אתה הורג אותו? קח אותו, תחנך אותו, תלמד אותו, לא יודע מה אתה, נכון? נכון. כן או לא?
ברור.
יפה. תשים למה אומרת הפרשה. תראה, הכל כתוב בפנים, זה פשוט מדהים. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית. שמת לב? המוכה אשר הוכה. מה זה המוכה אשר הוכה?
כאילו שפנחס היה
כצורך
העניין מוכה מה...
לא, איש ישראל, הזמרי הזה, המוכה אשר הוכה את המדיינית. זו לשון מוזרה?
מוזרה מאוד, כן.
יפה. אומר אור החיים הקדוש, יש כאן סוד עצום. הוא, ברגע שעשה את המעשה שהוא עשה עם אותה אישה, הוא בעצם גרם לנשמתו להידרדר לדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. והוא היה מאבד את העולם הבא שלו, אם הוא היה ממשיך בדרך הזו. מה עושה פנחס? הוא מכה אותו, אבל הוא כבר מוכה לפני. עכשיו, אשר הוכה את המדיינית,
הוא
יפה, הוא זרק עכשיו את החלק הרע שהוא עשה אל המדיינית, אבל הציל את האיש ישראל. ולכן הוא נקרא בשם איש ישראל המוכה. הוא זכה לעולם הבא. בזכות המעשה של פנחס. זאת אומרת שעכשיו, אם מסתכל...
פנחס הציל אותו כביכול.
יפה. זאת אומרת, אתה אומר כביכול.
כאילו הוא הציל אותו ולא הציל אותו.
אני תמיד אומר לכם, תמיד הכל מבוסס על אמונה. אם אני מאמין שהעולם הזה זה העיקר, אז כל מה שאמרת אתה צודק ב-100%, ותאמין לי, בוא נלמד רק את החיצוניות של התורה, ונזרום הלאה. ולכן, ברור לנו, הלכה ואין מורים כך, הוא עשה כאן איזשהו מעשה שלא יעשה, אבל תחשוב רגע. עם ישראל, מגפה. 24,000 מתים כבר. המעשה של פנחס... מה?
אותם 24,000 היו תלמידיו
של... נכון, 12,000 זוגות.
אמרתי לך כבר 20,000 פעם, אני כרגע לא יודע מה המשמעות של המספר, אבל כל מספר יש לו משמעות. עוד פעם, התורה, זה כמו שהשבוע למדתי דבר מדהים. אנחנו חושבים שהתורה היא מושלמת, נכון? על פי הקבלה...
לא מושלמת?
לא מושלמת.
כשאתה מגדיר לא מושלמת, למה אתה מתכוון לא מושלמת?
איך אפשר להגיד דבר כזה? אפשר להגיד על התורה לא מושלמת?
יש לי מטר ותשע.
התורה החיצונית היא לא השלמות של התורה. השלמות של התורה זה הפנימיות של התורה.
כן,
נשאר. תבינו. כשאני לומד את החיצוניות, למדתי את כל התורה?
כן.
לא.
אתה לומד את החיצוניות?
כן. אני רק קראתי את הפסוקים.
כן.
אז אני יודע מה טמון בפנים? לא. ברגע שאני חודר פנימה...
הפרשנות.
לא נקרא לזה פרשנות, למובן הפנימי של התורה. פרשנות נשמע לא טוב.
אתה יכול לפרש את זה בצורה אחרת, אתה יכול לפרש את זה שכאילו התורה זה עצמה הגשמיות, וה...
הפנימיות זה הרוחניות.
יפה
מאוד.
זאת אומרת, כאילו הספר הזה עם המילים האלה זה
הגשמיות. זה החיצוניות של הפנימיות.
כשאתה נכנס פנימה, שם עולה...
בדיוק. לכן, כאשר משה רבנו שובר את הלוחות, למה הוא שובר את הלוחות? כי אומרים, האותיות פרחו. זאת אומרת, המשמעות הגשמית של הלוחות, אין לה שום משמעות. זאת אומרת, אין, הרוחניות פרחה, מה נשאר לך שתי אבנים? שיש לך שתי אבנים, אין שום משמעות.
אבא שסיפר לי לפני חודשיים, משהו כזה, שסבא שלי, מצד אבא, כאילו סבא שלי, הוא היה דתי לגמרי, הוא היה שומר, הוא לא היה דתי, אבל הוא היה הולך כל שלוש פעמים שבוע, שלוש פעמים ביום, לבית כנסת, מתפלל ופה ושם. והם כל הזמן דיברו בבית כנסת ואמרו ככה, שמענו כל כך הרבה פרשנויות. הדבר היחיד בטוח בכל התורה הזאת, זה שעם ישראל קיבל את הלוחות הברית, עשרת הדיברות. משם, כל אחד לקח את זה לפרשנות אחרת. זה מה שכל הזמן אבא שלי אומר. אתה יודע, כי אתה מתחיל לדבר על פרשנויות ועל התורה, וזה אומר, הדבר היחיד זה העשר הדיברות, העשר הלוחות הברית, משם התחילו כל הפרשנויות וכל הדברים. משם, עד אז לא היו פרשנויות, כאילו זה התורה עצמה.
אבל זה בדיוק העניין. אחד הנקודות המעניינות שאומרים, פרשת שבוע שעבר, יש נקודה מאוד מעניינת. משה רבנו אומרים כתב את התורה וכתב את ספר איוב ואת ספר בלעם. ככה כתוב. או בלע.
יש ספר בלעם.
לא ידעתי על זה בכלל.
איפה הדבר הזה בא? אז מתברר לפי הפרשנים, שכנראה היה ספר שלם שכתב משה רבנו על בלעם. ורק הקטע הקטן הזה שאנחנו רואים בפרשה נכנס לתורה. אבל זה לא הלימוד הגדול. עכשיו ראיתי וורד חזק מאוד. אומר, בעצם, כאשר בלעם הרשע עמד על אחד הערים וקילל את עם ישראל, מי ידע מזה? בעם ישראל. מישהו ידע מזה? מי ידע בכלל מכל הפרשה הזו? אף אחד. תחשבו על זה. בלעם ובלק זה קורה מאחורי הקלעים. עם ישראל אין לו שום מגע, לא עם בלק ולא עם בלעם. המגע היחידי שלהם זה בסוף הפרשה שעברה כאשר הם זונים עם בנות מואב.
אולי היו אז גם טלפונים.
כן. הנקודה כאן שהתורה רוצה להדגיש ולהראות שכל התורה היא משמיים. אז מה אומרים משה כתב את ספר בלעם? כאילו אומרים, כאן ההוכחה בעצם שכל מילה שכתובה בתורה זה לא משה כתב על דעת עצמו, אלא ברוח הקודש, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תכתוב. למה? כי הנה עובדה, כאן יש מעשה שלם. שמשה רבינו בעצם כותב בתורה, כאשר הוא לא יודע מכלום. אז מאיפה הוא יודע? הקדוש ברוך הוא אמר לו. זאת אומרת, זה נקודה מאוד מעניינת, אבל עוד פעם, כמו שאמרנו, אנחנו עוד מעט מסיימים. כמו שאנחנו אמרנו, הנקודה המעניינת כאן היא באמת לדעת ולהבין שהמעשה של פנחס, מה הוא אומר לנו. אז כמובן שבשטח, כמו אמרנו חיצונית, כמו שאמרנו, אנחנו יכולים להסתכל על זה ולקבל פרשוניות כאלה ואחרות. אבל כשאנחנו חודרים פנימה לעומק, אנחנו מבינים שהתורה מנסה להגיד לנו. עכשיו, איך חודרים לתוך התורה פנימה? צריך לשים לב לכל מילה, כמו שאמרנו כאן. כשהתורה באה ואומרת לי, איש ישראל המוכה אשר הוכה, אני כבר מבין שיש כאן משהו מוזר. המילים הם לא סתם מופיעים. עכשיו, ברגע שאור החיים הקדוש מסביר את זה, זה הסבר נפלא. פתאום אומר לך, רגע, תבין שיש כאן בעצם אחורי הקלעים, יש כאן הצלת נשמה. עכשיו, לא רק זה. אתה יכול לבוא ולהגיד לי מה, באמת, נו, בשביל שהוא שכב עם מדיינים, אז בשביל זה צריך להרוג אותו. באמת. בוא נחשוב על זה. עכשיו, הרי מה אומר אותו זמרי? הוא בא למול משה ואומר לו, אדוני, מה אתה אומר להם לא לשכב עם מדייניות? עם מי אתה שוכב לו בלילה? מי, איפה אשתך? אשתך הרי היא הבת של כהן מדיין. היא מדיינית. אז לך מותר ולאחרים אסור? עוד פעם, זה אותו ויכוח כמו קורח, שבא... לא, זה לא מעניין אותו, גם קורח לא עניין אותו. עוד פעם, אותה קנאה, אותה תאווה, אותו רדיפת כבוד. אתה בא, אני רוצה להבין, אתה בא למשה רבינו, אתה באמת, יש לך אבא אמינה שהאישה שאותו היא פסולה? מה, אתה דפוק? מה עובר לך בראש? ולכן דרך אגב, משה רבינו גם לא מגיב. כי יש כאן התקפה אישית. הוא אומר, אתה גם לא עושה לי מדיינים. אבל ברור מה שאני מדיינים לא מתגיירה. תודה, תודה.
אני מספרת לשולחן הרייטים שלכם.
בקיצור, איפה עמדנו?
עמדנו על...
61.
כן. על בלעם שמשה, הוא בעצם הכניס כאילו, אתה יודע.
הנקודה היא כאן להבין שברגע שאנחנו מסתכלים על העולם הזה והעולם הבא, אז צריך להסתכל על זה בצורה שונה, צריך להבין שיש כאן דברים בעומק. עובדה שהייתה מגפה. כי אתה יכול לבוא ולהגיד, מה בסך הכל הם עשו בעצם? באמת, בוא נחשוב על זה בצורה הגיונית. אבל אתה רואה עובדה. שמשה רבינו אומנם נשוי לכאורה למדיינית, אבל היא עשתה תשובה, היא התגיירה, והיא חלק מהעם היהודי, ואין שום ספק בדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שהעם היהודי בא ואומר, תשמע, אנחנו כאן, אף אחד יכול להצטרף אלינו. מי שרוצה להצטרף לעם היהודי, יכול להצטרף להיות גם נציג הקדוש ברוך הוא עלי האדמות, ולהפיץ את האור לכל העולם. אין שום בעיה. אין לנו בלעדיות על זה. אנחנו פשוט נבחרנו להיות השליחים. עכשיו, בתור הנבחרים, יש לנו גם חובות. זה לא רק זכויות. יש לנו התחייבויות, וההתחייבויות שלנו זה ללכת אחרי התורה. אם התורה אומרת לך, זה מותר וזה אסור, אתה לא שואל שאלות. אתה יכול לשאול שאלות, אבל אתה תמשיך לעשות מה שהתורה אומרת לך. אז אם התורה אומרת לך, אל תלך עם עניינים, זה כמו למשל מאכלות אסורים. אסור לך לאכול חזיר. אז אנשים מנסים לפרש את זה, למה? כי החזיר לא בריא. לעשות זה שטויות מיץ עגבניות, זה לא מעניין בכלל. אם הקדוש ברוך הוא אומר לא לאכול חזיר, אז הקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא אומר, ואותי לא מעניין מה הסיבה. ברור שיש סיבה, והעובדה היא שברגע שבן אדם אוכל דברים טמאים, זה משפיע על נשמתו. ואתה יכול לראות, גדולי ישראל, אם אכלו פעם משהו לא בסדר, זה השפיע עליהם. לעומת זאת, אם אכלו הרבה בעניין של כשרות מהודרת, אז זה השפיע עליהם לטובה. עכשיו, אנחנו יודעים, מכירים את זה, להכיר את זה מאוד פשוט. תסתכל על העולם הגשמי, כי העולם הגשמי משתקף בעולם הרוחני. ואנחנו יודעים בעולם הגשמי, אם אתה אוכל אוכל לא טוב, מה יקרה לך? ישפיע עליך בריאותי החולה. עכשיו, אם אתה ענית ותלך למסעדת פועלים, איך זה ישפיע עליך? תהיה חולה גם. מצד שני, אותו אחד שאוכל במסעדת פועלים, תשלח אותו לאכול את הברווז איך אומרים, בצנוברים ותמרים ואננס. והוא יקיא את הנשמה שלו, שיגע בזה. מה, עוף מתוק? מה זה הדבר הזה? זאת אומרת, אנחנו קולטים בעולם הגשמי את ההבדלים. אותו דבר קחו לעולם הרוחני. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אסור לכם לעשות כך וכך, אז לא עושים. למה? הקדוש ברוך הוא יודע, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לדרגות גבוהות. כולנו מסכימים היום.
אתה ככל שאתה מתקדם עם השנים, אתה מנסה לפרש ולהבין דברים.
אז מה אנחנו עושים כאן? שזה אנחנו יושבים כאן.
אנשים מנסים להבין למה אפשר לאכול חזיר? אתה אומר, אני לא מפרש את זה, זה מה
שאמרו.
אבל
זה הכל עניין של אמונה.
לא, בסדר, אבל זה בסדר, אתה מאמין ואתה הולך בדרך, אבל גם באיזשהו שלב מתעוררים לך שאלות למה. אתה מבין?
נו, ונו, בסדר, יתעוררו לך שאלות.
לא, אתה רוצה להבין למה.
נו, ואם אין סיבה שאתה יכול להבין, מה אתה עושה?
ממה?
אתה תמשיך ללכת בדרך הזאת של הקדוש
ברוך הוא. זה הכל. חשוב לה, עוד פעם, הנקודה החשובה על ההבנה היא שאנחנו מאמינים והקדוש ברוך הוא בלי משחקים. מה הכוונה? תראה את התנועה הרפורמית. מה התנועה הרפורמית בעצם עושה?
מפרשת משהו אחר?
למה אנחנו נגדה? למה אנחנו מתנגדים לתנועה הרפורמית? אנחנו לא מתנגדים לחילונים. שתבין אותה את ההבדל הקטן. לא, אין לנו בעיה עם חילונים. מה שקוראים חילונים. כן, אני אמרתי לכם, אני לא מחזיק בדעה של חילונים, דתיים, כולם יהודים.
אתה אומר שהרפורמים הם יותר חילונים מאשר...
לא, הם לא חילונים, הם לא שייכים אלינו בכלל. זה בדיוק העניין. הרפורמים לא שייכים לעם ישראל.
הם מעוותים את
הם מעוותים את התורה, זה נצרות בצורה אחרת. תבינו, אתה לא יכול לבוא ולקחת את התורה הכתוב, לא תברו אש מכל מושבותיכם, סתם נתן סתם דוגמה פראית. אז אתה לא יכול לבוא ללכת להדליק אש. בא הרפורמי, מה אומר? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני מתחבר לקדוש ברוך הוא בדרך שלי.
מה אתה צריך?
אז בסדר.
גם החילוני יכול להגיד את זה.
לא, החילוני אומר, אני יודע שאסור להדליק אש, אבל בא לי להדליק אש. זה יותר טוב. למה הוא לא בא ואומר שמותר להדליק
אש? כן, הוא לא מכחיש את התורה, הוא לא מכחיש את הכתובים.
בדיוק! החילוני לא בא ואומר.
הם מכחישים את הכתובים.
בדיוק. זה שלא מקיים מצוות, לא בא ואומר, המצוות לא קיימות. הוא אומר, המצוות קיימות, אני יש לי יצר הרע, אני הולך נגד המצוות. אז אני, או שאיך הוא מרגיע את עצמו. אז אני יש 613 מצוות, אני עושה 50. מספיק לי. בסדר? אז אין לי בעיה איתו, למה? כי הוא יודע שהוא מחויב גם בשאר המצוות. אבל מה אומר הרפורמי? הרפורמי אומר, אני מקיים שתי מצוות, זה התורה. כל השאר לא קיים. לא רק זה, גם הוא ייקח מצווה אחת ויגיד, היא לא קיימת, הוא כבר לא שייך לעם היהודי. עכשיו, עוד פעם, תבינו, זה בדיוק המלחמה של היהדות עם התנועה הרפורמית, כי התנועה הרפורמית, כמו שהיא בנויה, זה לא יהדות. תכניסו, חייבים להכניס את זה לראש. אנשים לא מבינים את זה.
גם הנוצרים מאמינים בתורה.
כן, הם יכולים, כמו שהנוצרים, יש כאלה שקוראים להם יהודים משיחיים. אותו דבר.
גם הנוצרים מאמינים בתורה, הפכו את התורה לברית החדשה,
נכון.
איך שנראה להם.
בדיוק. אז מה ההבדל בינינו לבין הרפורמים?
מה המספר שלהם?
אין שום הבדל. וזה בדיוק העניין.
אני לא מכיר את החוקים של הרב...
החוקים שלהם...
אני יודע שהבית כנסת שלהם זה אמפיתיאטרון.
לא רק זה.
שמעלים את הם עולים מזה...
אני קראתי השבוע כתבה... אני קראתי השבוע כתבה... הם בתחילת דרכם הוציאו מהסידור את עם ישראל, את הציון, את ירושלים, והם טענו טענה, תהיה גוי בצאתך ויהודי בביתך. הם לקחו...
כן, תהיה גוי בצאתך ויהודי בביתך?
כן, בטח. זה כל, זה ככה התחילה התנועה הרפורמית.
אנשים משתמשים בזה שאתה יכול להיות גוי.
ככה התחילה, אבל ככה התחילה התנועה הרפורמית, לא רק זה. כל אחד, נישואי תערובת לא הייתה להם בעיה איתה. אז אני לא מבין, באה גויה לבית הכנסת ואומרת אני יהודיה, ואני צריך להכשיר את זה? כי היא החליטה שהיא יהודיה?
לא, תני לי
את האשראי. או אם עשו איזה גיור כזה מצחיק, פתיחה, אז זה עושה אותה יהודיה?
אני צריך פתי אשראי.
גם הנוצרים מטבילים את הבן אדם, אני אקבל גם אותם בתור יהודים.
אני רוצה לזכות את האשראי.
גם עושים תפילה במקווה. מה זה הבדיחה
הזאת? הבעיה בכל הגיור הזה, שבסופו של דבר לוקחים אותך וסתרים אותך, אנשים משתנים עבור קבלת הגיור, ואחרי שקיבלו את הגיור, ואז כאילו
זה חוץ המעשה.
אני חוזרים להיות גויים.
בסדר, אני לזה אפילו לא מתייחס.
בהתנהגות.
אני לזה אפילו לא מתייחס. אם בן אדם עשה גיור כהלכה, ולאחר מכן חזר להיות גוי, הוא ישלם על זה למעלה, חבל על הזמן. בשביל זה, שיהודי,
שבא
גוי רוצה להצטרף לעם היהודי, מזהירים אותו. מזהירים אותו.
מי שעבר גיור כהלכה, הוא אף פעם לא חוזר להיות גוי.
נכון. למה? כי המניעים שלו הם מניעים השונים לגמרי.
לא יקיים את המצוות, הוא לא יחזור להיות
גוי. סליחה, איך קוראים לשחקנית הזאת? איך קראו לה? שהיא מה...
לא לחזור לגוי, אני דבר לך להתנהג כמו גוי, לא להיות גוי כגוי.
איך קוראים לשחקנית הזאת? יש את השחקנית הזאת מהקראים, נדמה לי.
כן.
איך קוראים לה?
ערבייה?
לא ערבייה, מהקראים. מהקראים האלה, נו, השומרונים, נו, מהשומרונים.
מחולון,
נו, איך קוראים לה?
מה, היא שחקנית?
כן, כן, ידועה דווקא. אז היא עשתה גיור, ובאו, ראינו אותה בתוכנית, לא
שכח
את זה. לא ערבייה, קראית. הם טוענים גם שהם יהודים. הם גם טוענים שהם יהודים. אבל הם לא יהודים. עכשיו, היא הלכה ועשתה גיור כהלכה. אז לקחו אותה, לא זוכר איך קוראים לה, יש לה שם כזה מיוחד כזה. לא, אז לקחו אותה, ראינו אותה בתוכנית, וחשבו שהנה הייתה בדוגמה שהגיור עושים אותו מאוד קשה, וזה לא פייר, ואיך הם מתנהגים לאותם שרוצים להתגייר, והכל. ואז הם פשוט עשו טעות גדולה שהם בחרו בה. כי היא אמרה להם פשוט, נכון, עברתי רגעים מאוד קשים. אבל אם אני רוצה להיות יהודיה...
סופי
צדקה. לא, סופי צדקה.
סופי צדקה היא עיוורת?
כן, לא יהודיה. עכשיו היא יהודיה, היא עשתה התגיירה. עכשיו היא לא נהייתה צדיקה יסוד עולה.
וגם יש לך שלושה שולחנות.
אבל היא אמרה להם בפנים, עברתי ייסורי גיהנום, כל מה שדרשו ממני. אבל אני נכנסתי לזה בידיעה ברורה. אם אני רוצה להצטרף לעם היהודי, ככה צריך לעשות. אין כאן לחוכמות. וזה בדיוק העניין, אם הגיור שלך הוא גיור בשביל להתחתן עם מישהו, סתם כי בא לך להיות יהודי ואחר כך חמש דקות אתה עושה, עכשיו חשוב להבין, אם היא צדקה, היום תשלם על כל עבירה שהיא עושה.
זה לא בטח.
בדיוק כמו שאתה משלם. למה? כי עשתה גיור כהלכה. זה חשוב להבין את זה. עכשיו, בדרך כלל גם צריך להבין, אלה שעושים גיור כהלכה, אם הם עברו את המסלול הזה, וזה בדיוק העניין. ברור לך, לי, אני עוד לא נתקלתי בהרבה, אני לא יודע אפילו, אולי יש מעטים, תמיד בכל כל יש מן הכלל. שהלכו אחרי גיור כהלכה והפכו חזרה לגויים.
לא, זה לא נתקלתי, אני לא מנסה...
זה אני אומר, זה רק מראה לנו את הבסיס והיסוד שלה.
איך אתה הופך לגוי אחר כך חזרה? גוי אין שום דרישה, אין שום דבר.
נכון, בדיוק.
ברגע שאתה יהודי, אתה יהודי, קיבלת את ה...
עכשיו, בוא נסכם את הנושא שלנו. בוא נסכם את הנושא שלנו. עכשיו, אם אנחנו כאן מדברים עכשיו על דברים שנראים לנו על פניו כאילו, מה, כזה עונש נורא על כזה דבר, אז התורה באה ואומרת לך 5 דקות לפני זה, 2 דקות, 24 אלף מתו. מתי הפסיקו למות? שפנחס עשה, פנחס עשה דבר טוב או דבר רע. ואם אתה עוד יש לך ספק, אומרת לך התורה דבר שאתה לא יכול להילחם איתו. התורה אומרת לך בפירוש, ובזה אי אפשר להילחם. וזה, עם זה אנחנו נסכם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי. מה זה בקנאו את קינתי? אם אתה אוהב מישהו, אוהב אותו באמת, ואתה רואה מישהו שמזיק לו, אם אתה לא קם להזיק לו כדי שלא יזיק לזה שאתה אוהב, מה זה אומר, שאתה אוהב או לא אוהב? לא, אם אתה לא קם.
אתה לא קם, לא אוהב. אם אתה קם, אתה אוהב.
בדיוק. וזה כאן הייתה אהבה, זה אהבה אמיתית. אם אתה רואה שעושים משהו רע למשהו שאתה אוהב, אתה קם. ולא משנה מה זה. כמה שהאהבה שלך יותר גדולה, ככה אתה יותר תקום בשביל להגן על מי שאתה אוהב. ולכן, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום זה שלמות. שלום זה שלמות. זאת אומרת, המעשה הזה שנראה על פניו חיצוני, רצח, בפנימיות שלו, זה לא רצח, אלא להפך, זה הצלת חיים. וזה הנקודה שחייבים להעביר. כששמואל אומר לשאול ללכת ולהרוג את כל המלאקי, והוא לא הורג את הגג, מה עושה שמואל הנביא? שמואל הנביא. מי זה שמואל הנביא? זה תדמיין לכם את רב גדול עם זקן ארוך והוא כבר די מבוגר, הוא וחרב לא מתחברים בכלל. תראה לסליחה את הרב קנייצקי יוצא החוצה עם אקדח מתחיל לראות, מה אתה? איפה מה שייך בכלל? לוקח חרב ומשסף אותו, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, וזה היה מאוחר מדי, כי באותו לילה נולד זרע, היה לו זרע, הוא שכב עם אישה והיה זרע מזרע, זרע עמלק המשיך לחיות בעולם. אז זאת אומרת, שלא כל מה שאנחנו רואים בעיניים שלנו זה אמת או שקר או רע או טוב. אם זה לא הולך בדרך התורה, אז זה רע. רק אם זה הולך בדרך התורה, זה טוב. אז נכון שאנחנו נתעכל לפעמים במצבים שלא כל כך נראה לנו, אני לא אומר שלא. אנחנו צריכים לדעת להבין, קודם כל אנחנו מתקיימים מה שהקדוש ברוך הוא אומר. יש תמיד סיבה, ואם בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בשביל זה אנחנו אומרים, שלום, אתה רוצה שלום, בינינו, עם שכנינו הערבים, אתה יכול לעשות שלום בלי מלחמה? אתה יכול לעשות שלום מנקודת חולשה? תוותר, תיתן. תראה איזה דרישות יש להם עכשיו בשביל לתת לנו מידע. בושה וחרפה. לשחרר את אלה ששחררו ועוד פעם פשעו ואנחנו נשחרר אותם עוד פעם? לאן זה האבסורד הזה יגיע? אז הקדוש ברוך הוא מראה לך בפנים, תראה את השקר. נראה אמת. אונסקו מחליטים שאין לנו קשר למערת המכפלה. תגיד, איפה יהיה? היגיון? טיפת היגיון. אז איפה האמת? בתורה הקדושה. שנזכה באמת, עוד פעם, לקנא את קנאת השם. לדעת ולהבין באמת באיזה צד החמאה מרוחה.
אני דווקא חושב, אתה יודע, אני חשבתי על הנושא של ה-24,000 תלמידים, 24,000 מבני ישראל שנהרגו, ואותם 24,000 שנהרגו, שם כנראה שאם לא היו נהרגים, לא היינו מתאבלים עליהם, כי לא היינו מתאבלים על ה-24,000 האלה. בשביל להתאבל על ה-24,000 האלה, אתה צריך להתאבל על ה-24,000 תלמידים האלה. ואז יש קשר ביניהם, אז אתה מתאבל גם על אלה וגם על ההתנהגות.
לא, זה נקודה מאוד מעניינת.
גם ההתנהגות הזאת. כאילו הם פה פשעו, חטאו, ולא עשו שום דבר. וגם אלה לא עשו שום דבר כדי לקדם משהו.